טוב, אנחנו נראה היום פסקה בעניה. זה פסקה ששייכת, אנחנו בדרך כלל עומדות אותה לפני פסח, כי היא שייכת לזה שחוזרים הביתה, ובאופן מפתיע חזרתם הביתה אם לא שמתם לב. אמנם זה היה בלי להתכונן, אז עכשיו אנחנו קצת נתכונן. הרב ידבר בפסקה הזאת על אבא ואמא שלנו, ואם חזרנו הביתה אז קודם כל חזרנו לאבא ואמא. אנחנו נראה את הדברים קודם כל באופן כללי, דברים שכתובים בגמרא, ואחר כך אנחנו נראה איך הרב מחבר את זה בספר אורות לספירת העומר, שספירת העומר אמנם נראה לנו שזה מאוד 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 רחוק, כן, אם הייתם פה אז היינו לומדות את זה בשבוע הבא, אבל מכיוון שחזרתם הביתה אז אני רוצה שכבר נלמד את זה עכשיו. לא כתוב לכם בדף מה כתוב בגמרא קצת לפני, אז אני אגיד את זה לאט. הגמרא אומרת תכלית חוכמה תשובה ומעשים טובים, בסדר? זה התחלת הגמרא, זה לא כתוב בסעיף סמך ג', אני לא יודעת לה. אני רואה שיש לכם בעצם בדף, יש לכם בדף את זה? מרגלה בפומי דרבה, יש לכם? מרגלה בפומי דרבה, רבה היה רגיל לומר תכלית חוכמה תשובה ומעשים טובים, ואז אומרת הגמרא שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו או במי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. והגמרא מביאה הוכחה מספר תהילים. בספר תהילים כתוב ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. אומרת הגמרא לא כתוב שכל טוב לכל לומדיהם, אלא כתוב שכל טוב לכל עושיהם. זאת אומרת שהתורה זה לא רק לימוד, התורה זה עשייה. אין ערך לתורה רק מצד הלימוד שלה, כמובן שלימוד זה חשוב, אבל כל הלימוד, כל החוכמה, זה בשביל שמתוך החוכמה נגיע למעשה. אם זה נשאר רק בגדר ידיעות או הבנות או הכרות או IQ, זה חסר משמעות. וזה גם מה שרשי מסביר בגמרא. רשי אומר בגמרא על המילים תכלית חוכמה, מה התכלית של החוכמה? אומר רשי, עיקרה של תורה שיהיה עמה תשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בתורה זה בשביל המעשה, זה לא בשביל הידע, אלא שהידע הזה יביא לידי מעשה. ועכשיו אנחנו נראה איך הרב מעריך בזה ומסביר בזה ומדבר על הבית שלנו, על ההורים שלנו. טוב, אז הפסקה מתחילה כך: טבע החוכמה הוא להרים את האדם למעלה יותר גדולה מהאמונה לבדה בלא חוכמה. אז רגע נשאיר את המשפט הזה בצד, כי המשפט הזה מתמקד באמונה, ואני רוצה שקודם כל נראה איך הרב מדבר על המשפט הזה ביחס בכלל החיים, ואחר כך נחזור לאמונה. אז הרב אומר כך: הוא משפט כל כישרון שיש איזה כישרון טבעי קודם לו שהוא למטה ממנו. אז כל זמן שלא הגיע זמן הכישרון היותר נעלה לשמש, מתחזק בו הכישרון השפל. בסדר, הרב ידבר על כישרונות שקיימים באדם. הכישרונות שקיימים באדם זה בעצם משל עכשיו לעוד דברים נוספים שיש לנו בחיים, אבל נשתמש בזה בתור משל. אומר הרב שנניח שיש לאדם כישרון של ציור, בסדר, אנחנו ממציאות. אז מאז שהוא ילד קטן, כשהוא לוקח עיפרון או עט או צבע והוא מצייר, אז כולם רואים שבעצם הוא מצייר משהו שהוא מעבר ליכולות הרגילות של הגיל הזה, וכולם אומרים וואו איזה מהמם, אתה מצייר כל כך יפה. והוא באופן טבעי לוקח את הצבע ומצייר ושמח, וזה נותן לו הרבה סיפוק ושמחה וביטחון עצמי. אבל אם ההורים שלו מתבוננים עליו באמת, אז כשהוא מגיע לגיל שהוא כבר יותר גדול, אז מה ההורים שלו אומרים? אם יש לו כזה כישרון לציור, בוא נשלח אותו לחוג לציור, שהכישרון לא יישאר ראשוני, לא יישאר בוסרי. בוא נהפוך את הכישרון הזה למשהו יותר רציני. מה קורה כשהילד הזה הולך לחוג? קורה משהו הפוך ממה שקרה בבית. מה הוא עשה בבית? בבית הוא הגיע הביתה אחרי הגן, ראה שיש על השולחן דפים וצבעים, ומיד התיישב והתחיל לצייר, וכל מה שיצא היה מצוין, וכל מה שיצא אבא ואמא תלו על המקרר, והוא היה מאושר. אבל כשהוא מגיע לחוג, יש המורה, והמורה אומרת, תלמידים יקרים, עכשיו אני אלמד אתכם איך מציירים. איך מציירים? אפשר לצייר בעיפרון, אפשר לצייר בצבע פנדה, אפשר לצייר בצבעי מים. חכו, אני אלמד אתכם לאט לאט. ואז היא אומרת, ואז הוא לוקח את העיפרון והיא אומרת לו, רגע, 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 אל תיקח את העיפרון, אני רוצה להסביר לך מה עושים עם עיפרון, אל תיקח את הצבע, אני רוצה להסביר לך איך טובים עם צבע, וכן הלאה וכן הלאה. מה קורה? כשהוא הולך לחוג ציור, בעצם בחוג ציור מלמדים אותו לצייר, מכניסים את הפן של הלימוד לתוך החיים, הוא כבר לאט לאט מפסיק לעשות את מה שהוא עשה כשהוא היה קטן, הוא כבר לא תמיד חוזר הביתה ולוקח עיפרון ואומר, יאללה, עכשיו אני זורם עם העיפרון הזה ואני מצייר על הדף מה שעולה בדעתי. למה לא? כי המורה בחוג אמרה שיש כללים איך לצייר, איך לעשות קווים, איך למרוח צבע, איך להוסיף צבעי מים. פתאום הכישרון הוא נהיה בצורה אחרת, כלומר, הוא יוצא אל הפועל בצורה אחרת. באיזה צורה? בצורה שהשכל מדריך אותו. אז אנחנו לא יודעים אם לשמוח או להיות עצובים. מצד אחד, המורה לציור גורמת לו ללמוד לצייר בצורה הרבה יותר מקצועית. ומצד שני, מה קרה? הטבעיות של הכישרון הולכת ונחלשת, הולכת ונעלמת, ולאט לאט מאבד את הכישרון הטבעי הזה, כי השכל כל הזמן מסביר לו איך באמת הוא צריך לעשות. מה שאמרנו על כישרון של ציור זה משל. זה משל בכלל החיים שלנו, לכל מיני כוחות חיים שיש בתוכנו שתכף ניפגש איתם, שבהתחלה כוחות החיים האלה אצלנו הם בצורה טבעית, וככל שהאדם גדל, ככל שהאדם גדל יש לו יותר שכל. אתם יודעות שבתחילת החיים שלנו, כשאנחנו קטנים ממש, אין לנו בכלל שכל. אנחנו עוד לא צריכים את השכל, נדבר על זה אולי בהמשך. אבל בתחילת החיים הדברים זורמים בטבעיות, הדברים זורמים על פי אינסטינקטים טבעיים של חיים, וככל שהאדם גדל הוא הולך ומברר את הדברים האלה יותר ויותר בשכל שלו, כי ככה צריך לעשות, כי אנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים הם צריכים לברר דברים בשכל, הם צריכים לפעול בעולם דרך השכל, הם לא יכולים לפעול דרך אינסטינקטים, זה יכול לעשות הרבה נזקים והרבה בעיות. אז זה מה שהרב אומר באופן כללי על הכישרון. אני לא זוכרת בדיוק עד איפה קראתי, אז אולי אני מקריאה שוב משהו שקראנו. אומר הרב, אבל כיוון שהגיע זמן הכישרון היותר נעלה, אז הכישרון השפל מתחלש. כשאנחנו מגיעים למקום שאפשר לפתח את הכישרון על פי השכל, אז מה שהוא יותר טבעי, הוא הולך ונחלש, וצריך זהירות שהכישרון הנעלה לבד יתרונו. ברור שיש לכישרון הנעלה יתרון, בגלל שבאמת עדיף שהוא ילמד בחוג ציור, ואז הוא ידע לצייר הרבה הרבה יותר מקצועי. אבל, אומר הרב, לבד יתרונו ימלא גם כן מקום הכישרון השפל. זאת אומרת, שלא נמחק לגמרי את הנקודה הטבעית הזורמת הפשוטה שהייתה קיימת בילד הזה כשהוא היה רך בשנים. אם אנחנו לגמרי מוחקים את זה, נכון, אז גם אם הציורים שלו יהיו הכי הכי מקצועיים, הם יהיו יבשים, הם יהיו פחות מחוברים אליו, זה יהיה משהו מאוד מאוד טכני, מאוד מקצועי, אבל חסר את הלב. אם זה רק שכל בלי האינסטינקט, אם זה רק שכל בלי הטבעיות הזאת, הזרימה הזאת שהייתה לו פעם, אז קצת קלקלנו בזה ש לימדנו אותו את כל הטכניקות והשכחנו ממנו שבעצם פעם הוא היה לוקח צבע והכל היה נהיה משהו מקסים מעצמו. עכשיו הרב ייתן עוד דוגמה לדבר כזה, לכוח חיים כזה. אומר הרב, מצינו למשל, כל זמן שהילד קטן, ינהלהו טבעו כטבע בעלי חיים, שלא לאכול יותר מדי. טוב, אז מה שהרב מתאר פה, הלוואי שאנחנו בדורות השפע, נצליח לראות את זה. תראו, תינוק, תינוק שיונק, הוא יונק עד שהוא נהיה שבע. ברגע שהוא נהיה שבע, הוא מפסיק לינוק. מאיפה הוא יודע מתי הוא צריך להפסיק לינוק? יש בתוכו אינסטינקט טבעי, שהגוף אומר לו, עכשיו אתה שבע, ובאותו רגע הוא מפסיק לינוק. כן, אתם יודעות שמי שנותנת, מי שנאלצת לתת בקבוק, אז היא שמה כמות מסוימת. ואם אין לי בקבוק, איך אני אדע? אם התינוק אכל מספיק או לא אכל מספיק? אומר הרב, התינוק אכל מספיק. זה לא בשכל. אין לו מושג כמה מיליליטר הוא ינק. אין לו שמץ של מושג. יש לו כוח טבעי, חי, זורם בתוכו, כשהוא בריא. והוא אומר לו, עכשיו אתה שבע, וזהו, והוא מפסיק לינוק. מה קורה אחר כך? אבל כיוון שנתעוררו בו הכוחות השכליים, מסתלקת שמירת הטבע וצריך שמירה שכלית. ברגע שהתינוק הזה עובר משלב של חוסר שכל לשכל, בשנייה שאנחנו עוברים לשלב של שכל, האינסטינקט הטבעי הולך ונעלם. התחושות הטבעיות האלה של רעב ושל סובע הולכות ונעלמות, ומי שלא מכירה את זה, אתם עכשיו בבית, תבדקו יום אחד כמה פעמים פתחתם את המקרר. בטוח לא רק 3 פעמים בארוחת בוקר, צהריים וערב. למה? אין לנו כבר את האינסטינקט הטבעי הזה. קודם כל, דור השפע שופך עלינו מטעמים משמאל ומימין, שאנחנו אפילו לא שואלים את עצמנו אם אנחנו רעבים, אבל לא נדבר על זה עכשיו, זה לא הנושא של השיעור. אבל אפילו בצד הטבעי, אפילו בצד של ארוחות שהם לא ממתקים, אפילו בזה אדם יודע שפה הוא לקח קרקר ושם הוא לקח בייגלה, ופה הוא הוסיף לעצמו איזה קוביית שוקולד. אצל תינוקות זה לא ככה, עד שלא נקלקל אותם, כן? אנחנו ממהרים לקלקל את התינוקות, זה לא כל כך יפה, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אומר הרב, בשנייה שהשכל נכנס לחיים שלנו, ברגע שיש לנו דעת, דיברנו על עץ הדעת בשיעור אחר, אז דעת, ברגע שיש לנו דעת, זה דעת טוב ורע, זוכרות? וברגע שיש לאדם שכל, אז יש לו גם בחירה. והבחירה הזאת זה אומר שהוא יכול לאכול רק מה שהוא צריך, אבל הוא יכול לאכול גם מה שהוא לא צריך. למה? כי נעלם האינסטינקט. הטבעיות הזאת הלכה לאיבוד, זהו, זה נגמר. עכשיו הכל הולך על פי השכל. אומר הרב, על כן צריך להיזהר שימלא השכל חסרון הטבע גם כן, שאם לא ימלא תעודת תפקיד הטבע, אז יישפל במדרגתו למטה מערך בעלי חיים שמתנהלים על פי הטבע. אז הרב אומר פה משהו מדהים. גם בעלי חיים חיים על פי אינסטינקטים. אריה טורף זברה רק שהוא רעב. אחר כך הוא יכול שעות להסתובב בסוונה ויעברו לידו זברות והוא לא יתקרב אליהם. אפילו אין כזה דבר אצל אריה לאכול בסוף הארוחה קוביית שוקולד. אין דבר כזה אצל אריה לאכול אחרי הזברה גלידה. אין כזה דבר. האריה אוכל עד שהוא שבע. אפשר גם לראות ש... להקה של הריות אוכלת זברה, ומה שהם לא רוצים הם משאירים, ואחר כך באים אוכלי הנבלות וגומרים לאכול את זה. זאת אומרת, אצל בעלי החיים, האינסטינקטים, מכיוון שהם בעלי חיים, הם מאוד מאוד בריאים, הם מאוד מאוד טבעיים, ואין שום בעל חי שיוכל יותר ממה שהוא צריך. מה קורה אצלנו? ברוך השם, יש לנו שכל. זה מעלה הרבה הרבה יותר גבוהה מבעלי חיים. אבל אומר הרב, דווקא בגלל שיש לנו שכל, יש חשש שנאבד לגמרי, לגמרי, לגמרי את האינסטינקט הטבעי שהיה לנו כשהיינו ילדים קטנים. וכבר בכלל, בכלל, בכלל לא נאכל בגלל שאנחנו רעבים או שבעים, אלא אומר הרב, נהיה הרבה יותר גרועים מבעלי חיים. נאכל כל הזמן ונתאבה כל הזמן ונשתוקק כל הזמן למלא את התאוות האלה. ואז האדם לא רק שהוא לא מקשיב לטוב אלא מקשיב לרע, אלא גם הוא הרבה הרבה יותר גרוע מבעל חי שאוכל רק מה שהוא זקוק לו, רק מה שהוא צריך. אז שוב אומר הרב, תמיד צריך ביחד עם הצד השכלי, ששוב הוא מרומם את האדם, בלי השכל אנחנו לא נוכל להיות קיימים בעולם, בלי השכל לא נוכל לכוון את דרכנו, אבל להשאיר משהו מהטבעיות הפשוטה, מהכישרון הטבעי הזה שקיבלנו בתוכנו, שלא נלך לאיבוד לגמרי וניפול לבורות עמוקים. עכשיו הרב מגיע לאמונה, ודבר זה נמצא גם כן באמונה. זה מה שאמר הרב במשפט הראשון, טבע החוכמה הוא להרים את האדם למעלה יותר גדולה מהאמונה לבדה בלא חוכמה. נכון? אז כשאת באת למדרשה את אמרת, אני באה למדרשה כי אני רוצה להעמיק את האמונה שלי, אני רוצה להיפגש דרך השכל עם דברים שאני כבר מכירה ויודעת, אני רוצה זמן לפנות ולחדור פנימה 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 אל תוך הדברים. איך לחדור? על ידי השכל. מה שמברר לנו את הדברים, מה שמפגיש אותנו יותר לעומק עם הדברים, זה השכל. אז זה מה שאומר הרב בשורה הראשונה, זה מה שהחוכמה עושה, היא מרימה אותנו מהאמונה לבדה אל מדרגה של אמונה מתוך הבנה, מתוך הכרה, מתוך ברור, מתוך חקירה, מתוך עיון, שזה משובח. אבל אומר הרב כך, דבר זה נמצא גם כן באמונה, מחמלת השם על יצוריו להנחותם בדרך חיים הטובה להם לעולם, לתקן מצבם המוסרי לאור באור החיים. אז קודם כל אנחנו רוצים שהתורה תהיה עמוקה, אנחנו רוצים שהתורה תהיה פנימית, אנחנו רוצים שנלך ונבין יותר ויותר ויותר בתורה. אתם יודעות שיש ביטוי כזה שקוראים לו טעמי מצוות. מה זה טעמי מצוות? את המצוות אנחנו מקיימים, כי זה האמת של החיים שלנו. עוד לפני ששאלנו, הבנו, ברמנו, קודם כל אנחנו מקיימים מצוות. מה זה טעמי מצוות? כשאת לומדת את המשמעות של המצווה, אז פתאום את מרגישה שיש לה מצווה טעם. את מרגישה שהטעם הזה טעים לך, זה לא תלוי בטעם, נכון? אנחנו מקיימות מצוות, כי זה האמת חיינו. אבל הטעם נותן לזה חיבור אחר. אז קודם כל זה חשוב מאוד ללמוד את התורה ולברר את התורה ולהקשיב לתורה ולהעמיק בתורה. זה ברור, אבל אומר הרב, על כן, כל זמן שהאדם הוא קטן, שאז אין לו שלמות אחרת שתנהלהו, כי אם האמונה, אז האמונה חזקה בנפשו, בהוריו וברבו ובכל מי שגדול ממנו, ואינו מוצא בנפשו שום התנגדות. מה קורה כשהילד רך בשנים? הילד לא נפגש עם אלוקים דרך השכל, הוא נפגש עם אלוקים דרך החיים. כן, דיברנו על זה כשלמדנו בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. כן, לא נאריך בזה עכשיו. אבל אומר הרב, דרך החיים, להיפגש עם ריבונו של עולם דרך החיים, קוראים לזה אמונה. מה זה דרך החיים? קודם כל דרך הבית שלו. בבית שלו, אבא ואמא שלו חיים חיים של תורה. אבא ואמא שלו מקנים לבית הזה קרבה לריבונו של עולם. זה לא בגלל שאבא ואמא שלו מלמדים אותו, מעבירים לו שיעורים, אומרים לו יותר מדי דברים, לא. הוא חווה את הדברים דרך התחושות והחוויות והרגש והלב, וזו האמונה שהוא רוכש כשהוא רך בשנים, והוא שומע את זה מאבא, הוא רואה את אבא ואמא, והוא רואה את הגננת שמלמד אותו בגן, והוא רואה את המלמד שמלמד אותו בכיתה א', והוא פוגש עוד כל מיני דמויות שדרכם הוא בונה בתוכו אמונה. זה טבעי, זה כביכול אינסטינקט טבעי שהוא קיים בילד, כי אנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו מאמינים כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב שקבורים בחברון. אבל הוא נפגש עם זה דרך ההורים שלו, הוא נפגש עם זה דרך המורים שלו, הוא נפגש עם זה דרך החיים, והוא מקבל את זה בטבעיות ובאהבה. הוא מרגיש שהוא יודע מה זה טוב, והוא יודע מה זה רע, והוא יודע במה הוא רוצה לעשות, והוא כולם מלא תום ותמימות ואהבה של הטוב ואהבה של האור, ואת כל זה הוא לומד דרך החיים, באינסטינקט של אמונה. אבל אומר הרב, כשמתגדל ושכלו נגמר, שכלו נגמר, הכוונה שכלו כבר משוכלל, שלם, אז כבר יש לו מגן יותר גדול הערך, שיכול להשתלם בשכלו, להכיר ערך האמיתיות וערכה של אמיתת האמונה בכלל. אבל כשנגמרת התקופה הזו של האינסטינקט הטבעי של האמונה, הוא חייב לברר את האמונה בשכל, הוא חייב לחבר את כל מה שהוא האמין בו להכרות שלו, לתובנות שלו. יש לו כל מיני שאלות על העולם, יש לו סימני שאלה על מה שמתרחש, הוא רוצה להבין דברים יותר, הוא לא רוצה לקבל את זה כמובן מאליו, הוא רוצה לשאול שאלות, הוא לא רוצה להגיד, בגלל שאבא ואמא שלי אמרו לי כשהייתי בן 3, ככה וככה וככה, אז גם בגיל 15 אני מסתכל, זה ממש לא. וגם אנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה. אנחנו לא רוצים שכל החיים שלו עד 120 ייבנו רק על האינסטינקט הטבעי של האמונה. אז מגיע השלב שצריך ללמוד את התורה, להעמיק בתורה, לברר את התורה. אז אם לא יבין לערוך מערכת שכלו, שכל הדברים הטובים שהאמונה הטבעית הייתה מדריכתו בטבע, ידריך עצמו בדרך האמונה השכלית, ומהם השמיעה הראויה והכבוד אשר יעתה להורים ומורים ולמי שגדול ממנו, כיוון שתכלית חוכמה היא תשובה ומעשים טובים. אז מה חלילה יכול לקרות, בסדר? סליחה על התיאור המצער. בסדר, אז יכולה בת להגיע למדרשה, ויש לה מלא 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 שאיפות וחלומות, והיא מתחילה לשבת בשיעורים, והיא שומעת דברים נפלאים, והיא מחכימה, והיא מעמיקה, והיא מתמלאת בתורה, ומשבוע לשבוע היא מרגישה יותר את השייכות שלה לתורה, ואת ההבנות שלה בתורה, ואת טעמי המצוות, וכל התורה הולכת ונהפכת למשהו חדש לגמרי. ואז היא חוזרת הביתה, היא יושבת בשולחן שבת, או שהיא יושבת על הספה בסלון, והיא מסתכלת על כל בני המשפחה, והיא אומרת, וואלה, הם בכלל לא יכולים להבין מה שאני לומדת. הם בכלל לא יכולים להבין מה שאני עוברת. הם בכלל לא מבינים מה זה מדרשה. איך אני בכלל, כאילו, יש לי את השפה שלי, יש לי את העולם הרוחני שלי, הוא כל כך עמוק, הוא כל כך פנימי. מה אני אנסה להסביר להם? מי הם בכלל שאני יכולה להסביר להם? אומר הרב, רבה היה רגיל לומר, רגיל לומר זה שהוא אמר את זה כל הזמן, שזה אומר חייו, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אם למדת את התורה ואת חוזרת הביתה, לא את, במדרשה שלנו אין בנות כאלה, אם בת אחת למדה תורה במדרשה וחוזרת הביתה מנופחת וגאוותנית ומתנסית וחושבת לעצמה, שאיפה היא ואיפה הבית שלה בכלל, ומה הקשר, ומה הם מבינים, ומה הם קשורים, ומי הם בכלל, אני כל כך יודעת, אני כל כך צדיקה, ואני כל כך מבינה, ומה הם קשורים, אומר הרב, את לא מבינה כלום, את לא מבינה כלום, אם למדת את התורה הזאת בשביל להרגיש שאת חכמה, שאת גאונה, שאת יודעת יותר טוב מכולם, את יכולה לסגור את הקלסר ולחזור הביתה, זה לא קשור. עיקרה של תורה זה המעשים הנובעים מן התורה, כל מה שאת לומדת מתוך התורה זה כדי שתחזרי הביתה יותר עדינה ויותר אצילית ויותר טובה ויותר ותרנית ויותר ענווה ויותר מקשיבה ויותר מכילה, כן? ואם תפתחי את הארון, את כבר חזרת, כן? אבל אם היית חוזרת, פותחת את הארון שלך ומגלה שאחותך הקטנה לבשה בשבת את השמלה שאת הכי אוהבת ואת השבת ורשמת שלטים שאסור ללבוש את השמלה הזאת לעולם אף אחד, האם את תצריכי עליה, האם את תבזי אותה, האם את תלעגי לה, האם את תתנהגי, לא תדברי איתה שבוע, או שתגידי בסדר, שמתי שלטים והזהרות וזה, אבל תחליט את חוכמה תשובה ומעשים טובים, אז נעזוב את זה. והאם כשאימא שלך, זה לא יפה להגיד, זה לא אמאות שלכם, זה לא אמאות של אף אחד, זה רק בשביל הדוגמה, תנקץ לך ותציק לך כל שנייה לאן את הולכת, עכשיו אסור ללכת לשום מקום, לאן את הולכת ומתי את חוזרת ומי את נפגשת, מה זה? A gift from Zoom. לא קשור, נכון? שרה, בואי תסתכלי מה זה. ואז תגידי לאמא, מה זה?
יכול להיות שעוד מעט...
אז עוד מעט נתחיל מחדש? בסדר, אני לא יודעת מה זה. לכתוב לוויט? ללחוץ על זה? לא?
לצאת מזה?
כן, כתוב שקיבלתי מזום מתנה. בסדר. אולי בגלל שאני כה נפלאה, אז קיבלתי מזום מתנה, יכול להיות. זה מה שהיה כתוב. ואז את אומרת לה, את כבר אין לך כוח שאמא אומרת לך את זה, ואז את מתפרצת ואת אומרת לאמא, אמא תרדי ממני, תעזבי אותי, זה לא עניינך. הקיצר, אני לא רוצה להביא דוגמאות עצובות. אומר הרב, קודם כל, כל הלימוד שלנו זה בשביל המעשה. כל הלימוד שלנו זה בשביל החיים. זה לא בשביל שתהיה יותר חכמה, גאונה, ידענית מבני משפחתך. זה לא קשור בכלל. זה לא קשור. אומר הרב, וכיוון שתכליתה היא תשובה, היינו ללכת בדרך יותר נשגב ממה שהלך בדרך האמונה בלא החוכמה, שהיא אמונת הילדות, תכף נסביר את זה. אם כן, החובה העיקרית היא לשמור את כל הדברים הטובים שהאמונה משמרתם בטבע גם בלא החוכמה, לשומרם עתה עם כוח החוכמה מצורף לאמונה. אומר הרב ככה, מה זה תכלית חוכמה תשובה? מה זה תשובה? אם לא נפלתי, אם לא חטאתי, על מה אני צריכה לשוב? תשובה זה לא רק מחטא, כן, אני משערת שדיברנו על זה בחודש אלול. תשובה זה לשוב לעצמי. תשובה זה לעלות למדרגות יותר גבוהות ממה שאני עכשיו. אז הלימוד של החוכמה הוא כדי לקדם אותי. הלימוד של החוכמה זה כדי להזיז אותי מעלה מעלה, אבל זה לא כדי לזלזל במדרגה הקודמת. זאת אומרת, אולי דיברנו על זה כשדיברנו קצת על הילדות, יש בחיים ערך מאוד מאוד משמעותי לילדות. ברור שאנחנו לא רוצים להישאר ילדים, ברור שאנחנו רוצים לצמוח ולגדול ולהיות אנשים בוגרים שמשפיעים על העולם ופועלים בעולם, בסדר, אבל לחשוב שכל התקופה של הילדות פשוט נמחוק אותה כי היא הייתה ילדותית, זה לפספס הכל. הרב רוצה שנבנה, הגמרא רוצה, שנבנה את מדרגת השכל על גבי מדרגת האמונה הטבעית, ובחיבור למדרגת האמונה הטבעית, ובצמיחה מתוך מדרגת האמונה הטבעית, ולא להגיד, רגע, בוא נכניס את מדרגת האמונה הטבעית לאיזה תיבה ונשליך אותה לים, ונשכח בכלל שזה היה. זה לא. מי שמתבונן על הדברים כך, הוא לא מבין מאיפה הכל צמח. הוא לא מבין מאיפה הכל נובע. קודם כל, זה נובע מתכונת האמונה הטבעית, ששוב, היא קיימת בי, כי אני בת של אברהם, יצחק ויעקב, בגלל שאנחנו מאמינים בני מאמינים, אבל גם מכיוון שאיך שגדלתי בילדות, מה שחוויתי בילדות, איך שנפגשתי עם האמונה בילדות, זה קריטי לחיים שלי, זה מהותי לחיים שלי. זה אבן יסוד בבניין הרוחני שלי. אנחנו לא רוצים להישאר בקומה ראשונה, נכון? אנחנו רוצים לעלות לקומה שנייה ושלישית ורביעית וחמישית וכן הלאה וכן הלאה, אבל קודם כל יש קומה ראשונה, אנחנו לא רוצים לסתור אותה, אנחנו לא רוצים להרוס אותה, אנחנו לא רוצים לאבד אותה. אומר הרב, וזהו, שלא יהיה אדם קורא ושונה, זוכרות, קורא ושונה מהסיפור שלנו. קורא זה מקרא, שונה זה משנה, ועל ידי מה שרואה את עצמו מבין לעצמו, יבעוט באביו ובאמו וברבו. כי לא ימצא הטבע ההכנעה והכבוד לאביו ולאמו ולרבו בחוכמה כדרך שמצאם באמונה הפשוטה. נכון, את מסתכלת על הגננת שלימדה אותך בגן ואת אומרת, וואלה, סיפרה לי סיפורים נורא יפים, אבל מה היא בנתה בי? כן, היא בנתה בך. וכל מה שענקת מאבא ואמא כשהיית ילדה קטנה, כל מה שקלטת מהם, מה עם אדם שלא גדל בבית של תורה? זו שאלה מצוינת, אבל נשמור אותה לפעם אחרת. בסדר? זו שאלה טובה מאוד. מכילה. גם בתים שהתורה היא לא כל הארון ספרים מלא בספרים של הרב קוק, כן? גם בזה, כן? אתמול הוצאנו את האגדות, אז משה מסתכל, אומר, אני רוצה לבחור אגדה אחת, ואומר, כדאי לי לבחור את האגדה של הרב קוק, ואז אומר, נראה לי שהרב קוק הוא בכיתה ח', כן. נראה לי שהרב קוק זה קצת עמוק מדי בשבילי, בסדר, אני אחפש אגדה אחרת. גם בתים שיש אמונה פשוטה, טבעית, פשוטה, פשוטה, פשוטה. זה חלק מהתוכנית האלוקית שלך להיפגש עם אלוקים דרך האמונה הטבעית הפשוטה הזאת. זה משהו שנשרש בתוכך, ומכוח זה בסוף גם הגעת למדרשת שירת חברון. גם אם ההורים שלך מעולם לא פתחו שום ספר של הרב קוק ולא של המהר"ל ולא של רבי יהודה הלוי, זה לא משנה. מה שקיבלנו בשנים הרכות של האמונה זה מדרגה חשובה. נכון, אנחנו עכשיו לא ילדות, אנחנו עכשיו במדרגה של השכל, אבל אסור לחזור הביתה בתחושה של אין לי מי לדבר פה. אני רק יכולה לדבר כל הזמן עם בנות של המדרשה, אף אחד לא יבין אותי, אף אחד לא מבין על מה אני מדברת, אף אחד לא מבין, זה לא, זה, 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 זה הפוך על הפוך. ממה שצריך להיות, את חוזרת הביתה, את צריכה להגיד, וואלה, תודה רבה לאבא ואמא, שלא חשוב אם הם למדו אותי את זה או את זה, מה שהם הקנו לי בילדותי, מכוח זה אני הגעתי למדרשה. זה קודם כל, זה הבסיס להכל. יכול להיות שהם לא מבינים את מה שלמדת, זה לא זה, זה בכלל לא קשור. ואם יאבד את הטוב שהאמונה העניקה לו, האמונה הטבעית יישאר חסר מכל תכלית. אם נזלזל במדרגה שאבא ואמא נתנו לנו, נאבד את הכל. זה כמו מגדל שהוא עומד באוויר, הוא תלוש, הוא לא מחובר לשום דבר, אז אין לו, אז אין לו על מה לעמוד. כי אם הייתה התכלית רק הידיעה לבדה, אז לא היה צורך לאמצעים של טבע. כי על הידיעה השכל מספיק, אם היינו צריכים אמונה רק ברובד של שכל, אז לא היה צריך את המדרגה הראשונה. אז היינו מסתדרים בלי האינסטינקט הטבעי של האמונה. והכל היינו רק לומדים, אבל זה לא כך. האמונה, שוב, זה חלק פנימי בתוכנו. זה חלק מהנשמה שלנו. אם זה לא מזלזול בהם, ולא כי אני חושבת שאני יותר גבוהה, אלא רק שבאמת זה לא משנה, גם אם זה לא זלזול, צריך להטביע בתוכנו את ההכרה שהכל התחיל שם, הכל התחיל אצל אבא ואמא, הכל התחיל, זה שבסוף הגעתי לפה, לאיפה שאני, זה התחיל שם, וצריך מאוד 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 להיזהר בכבוד אבא ואמא, מאוד מאוד, ולהאמין שהכל מכוחם. אז הרב אומר, זה לא מספיק, האדם הוא לא רק שכל, החיים הם לא רק שכל, אנחנו מתחילים בנקודות הטבעיות הכי 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 ראשוניות שלנו. אבל הלא צריך לידיעה צירוף מעשים טובים, והמעשים הם ההולכים על ידי כלי הגוף ומידות טבעיות. בסוף תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, המעשים זה לא בשכל, המעשים זה בתוך החיים, כלומר, כל החוכמה שאנחנו לומדות זה בשביל החיים, זה לא בשביל השכל, זה לא בשביל הידיעה, זה לא בשביל שנחשוב שאנחנו נורא 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 חכמות. על כן מסיים, זה הפסוק שאומר בתהילים, ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם. כל לימוד התורה זה בשביל העשייה, לעושים לשמה, היינו לשם קיום בפועל, שאז מוקירו את כל ההדרכה הטבעית שהביאתו לטוב ומתחזק בה ביותר, ביותר בעזר השכל. אז בעצם הגמרא מבקשת מאיתנו לתת את המקום האמיתי לשנים הראשונות שהיינו בבית, לשנים הראשונות שהיינו בבית וינקנו את האמונה, כל אחת הזה אמונה שהיא ינקה. ומכוח זה ועל גבי זה אפשר לתת, תכף ננסה לדבר מה עושים עם הפער, זה הרוח. תכף ננסה לדבר מה עושים עם הפער, אני רוצה רגע שנחבר את זה לפסח, בסדר? שלא תגידו שהשיעור הזה לא היה על פסח, ואחר כך נחזור לפסקה. צילמנו פסקה מתוך ספר אורות בצד שמאל למעלה, זה מתוך אורות ישראל, שהרב יחבר את זה לפסח ממש לימים האלה, ואחר כך ננסה לחשוב מה עושים עם הפער. אז הרב אומר כך, יסוד האמונה השלמה שבלב נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. אז הרב אומר, אמונה זה תוכן חיינו, אמונה זה התכונה הכי פנימית, הכי עמוקה, הכי אמיתית שלנו. קודם כל, זה לא משהו שאנחנו היינו צריכים להביא אלינו מבחוץ, להלביש על עצמנו, להדביק על עצמנו. זה נמצא בתוכי. זה הנקודה הכי עמוקה והכי פנימית שקיימת בתוכי. אומר הרב, לעומת יסוד האמונה הזה מכוון קורבן העומר של סעורים שאנחנו מקריבים ביום הראשון של חול המועד של פסח בתזיין בניסן. מה זה קורבן העומר של סעורים? מאכל בהמה הנוטה רק לרגש הטבעי. למה בקורבן העומר מקריבים קורבן סעורים? אתם יודעות שלחם, היום לא מכינים לחם מסעורה, היום מכינים לחם מחיטה. למה? כי חיטה היא הרבה יותר עדינה, היא הרבה יותר מתאימה לעיכול של מערכת העיכול של האדם. מי שאוכל סעורים, סעורה זה יותר גס, זה יותר קשה לעיכול. מי שאוכל סעורים זה בהמות. מה זה מבטא? זה שאנחנו מקריבים מאכל בהמה. בהמה, אני חושבת שזה כתוב במערל, שפירוש המילים בהמה זה במה. יש בה רק את מה שאלוקים שם בה, כן? אין לה בחירה, אין לה שכל, את חיה היא חיה מתוך אינסטינקטים, מתוך טבעיות של חיים של בעל חיים. אין לה תובנות, היא לא יכולה להתלבט אם לעשות ככה או אחרת. הסעורים מבטאות, כן? זה משל לרגש הטבעי שבנו, לצד הטבעי שבאדם. פסח, פסח זה הזמן שבו נולדנו, מי אנחנו באופן טבעי. ולכן דווקא בפסח אנחנו מקריבים קורבן של סעורים, להזכיר לעצמנו שקודם כל וראשית לכל יש בנו צד טבעי שריבונו של עולם החדיר לתוכנו, וזו האמונה הטבעית. למה היא קיימת בנו? כי זו תכונה פנימית שלנו. אחריו אומר הרב, ועל גביו בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. רק אחרי שיש בתוכנו את הרגש הטבעי אפשר אחריו ועל גביו, כן, במדרגות היותר עליונות, להגיע אל העילוי השכלי והלימודי, אל הצד של השכל שהוא יותר גבוה. אמנם אומר הרב, חולשת האדם גורמת שבהיותו מוכשר למחקר שכלי יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית, ובהיותו שלם באמונה הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת הלב, כן? אז אומר הרב, בעצם כביכול יש סתירה בין שתי המדרגות. המדרגה האמונית, נכון? אנחנו יכולות להגיד את זה על הסבתות שלנו. הסבתות שלנו לא למדו במדרשה, ממש לא. לא רק שהם לא למדו במדרשה, עוד בכלל לא היו מדרשות, הם לא העלו על דעתן ללמוד במדרשות. כל האמונה שלהם הייתה תמימה, טבעית, פשוטה. אולי הם הלכו קצת לשיעורים בפרשת שבוע, אבל לא מעבר לזה. והסבתות של הסבתות שלנו שהיו בגלות, אפילו את זה הם לא עשו. אני מקווה שהם ידעו לקרוא מן הסידור את התפילה. הם לא היו פחות צדיקות ומאמינות מאיתנו. הם לא היו זקוקות אז לצד השכלי. אומר הרב, הרבה פעמים כשהצד האמוני הוא מאוד חזק, אז הוא מרגיש שהוא לא זקוק לצד השכלי. והרבה פעמים כשהצד השכלי הוא מאוד חזק, הוא מרגיש שהוא לא זקוק לאמונה הטבעית. למה אני צריכה אמונה טבעית אם אני כל כך חכמה ויודעת ומבינה? אבל אומר הרב, תכלית דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו ולא יתמעט על ידו, כי היא מתגלה בכל מלוא עוזו כאילו היה הוא השולט לבדו. אנחנו צריכים, כתוב פה משהו שרה, בסדר, זה נעלם. אנחנו צריכים שתהיה בנו את האמונה הטבעית שקיימת בתוכנו מילדותנו באופן מלא, ואנחנו צריכים את המדרגה השכלית שלומדת ומבררת את התורה מתוך ההכרות והתובנות באופן מלא, ואסור שאחד מהם ינסה להחליש את חברו או למעט את חברו או לא לתת מקום לחברו. זה לא אמיתי. אומר הרב, כוח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך כאילו אין לו שום אפשרויות של מחקר. כן, האמונה הטבעית, הרגע של האמונה צריך להיות כל כך שלם, ולהרגיש שאני לא צריכה שום הסבר שכלי בשביל להאמין. ולעומת זה צריך שיהיה כוח החוכמה כל כך מעולה, ומזורז כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. ואותו דבר הצד השכלי, צריך לעמול ולברר וללמוד, כאילו אין לנו את האמונה הטבעית, כאילו הכל אנחנו צריכים לברר. אדם ובהמה, כן, זה כתוב בתהילים, ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. אכן זאת היא מורשה מיוחדת לישראל, שהאמונה הקיימה היא אצלם טבעית, מצד המורשה הגלויה של גילוי שכינה. רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, הניסה אלוקים לקחת גוי מקרב גוי. אז קודם כל עם ישראל זה עם שהאמונה זה תכונה פנימית. זה עם שכולו עם של מאמינים. ולהפך, הכפירה היא אצלם בלתי טבעית. ואפשרית רק על ידי העזה של שיכרון שמתוך עיקשות או תאוות, מה שאין כן באומות העולם שמציאות האמונה אצלם היא דווקא על ידי שיכרון. כי לא נגלו להם עניינים מוחשיים גדולים על יסודי אמונותיהם, על כן אין טבעם האנושי גוזר להאמין, כי אם ההסכמה המשקרת וההתגברות על הטבעיות. אז בזה אנחנו שונים מאומות העולם. לא, אנחנו צריכים, הרב אומר שאנחנו צריכים גם את האמונה הטבעית וגם את הלימוד. אי אפשר, עכשיו בדורות שלנו אי אפשר רק אחד מהם. מה שהיה בגלות היה בגלות, זה שיעור אחר, זה מה שלומדים במאמר הדור. וכל הכפירה צמחה מתוך זה שפתאום עם ישראל צריך לחזור לעצמו, והוא מבין שהוא חייב ללמוד את הדברים ולא רק להשאיר אמונה טבעית. אבל היום כשאנחנו על אדמתנו צריך אמונה טבעית וצריך לימוד שכלי. והאמונה הטבעית, שוב, זה לא משהו שאנחנו בוראים, זה ריבונו של עולם ברא אצל כל אחת ואחת מאלה היושבות. מה הכוונה למה לא נבראנו עם אחד? מה הכוונה? לא הבנתי את השאלה. עוד פעם, לא הבנתי?
למה נבראנו רק עם כוח אחד?
לא שמעתי.
למה נבראנו עם שניהם כאילו?
כי חייבים את שניהם, כי בשלבים הראשונים של החיים אין לנו שכל. אז מה, אז אם אין לנו שכל, אז האמונה לא תהיה בתוכנו. כל שלב הוא שייך לחלק מהצמיחה שלנו. קודם כל, וחוץ מזה, חייבים את זה, כי זה מה שניסיתי לומר, זה לא משהו חיצוני, האמונה זה לא משהו שאת מלבישה על עצמך, זה מי שאת. זה מי שאת, ההורים שלך עוזרים לך לגלות את זה, להופיע את זה, לחיות את זה, אבל זה משהו שקיים בתוכנו, קודם כל זה קיים בתוכנו טבעי. אחר כך נלמד מה זה אומר, איך עושים את זה, למה עושים את זה, כמה עושים את זה, מתי עושים את זה. אבל קודם כל זה טבעי, האמונה הטבעית זה מגלה את מה שבתוכי, את התכונה הכי פנימית שלי. ועל כן טובה מאוד לישראל תמימות האמונה בפשטותה, שהיא גם כן מבוררה, כי יום בהיר ברק החמה זה גם פשטות האמונה וגם ברור האמונה, שניהם. אומר הרב, לפיכך מחובר הוא פסח לעצרת. בסדר, עכשיו הגענו לפסח. על ידי ספירת העומר שבבית המקדש. מה ספירת העומר עושה? היא מחברת את מנחת השעורים, מאכל בהמה, נטיית הרגש הטבעית, שכל זה חווינו בפסח, נולדנו, נהיינו לעם, כמו תינוק קטן היינו ביציאת מצרים, כמו תינוק קטן שעכשיו הוא מכיר את עצמו. איך הוא מכיר את עצמו? בלב הוא מכיר את עצמו, בחוויה הוא מכיר את עצמו, ברגע שהוא מכיר את עצמו. זה מנחת שעורים, זה הצד הטבעי, זה מי אנחנו, אנחנו עם ישראל. אנחנו עוד לא יודעים מה זה אומר בשכל, עוד לא הגענו לשכל, עכשיו מה זה אומר בלב. אנחנו בני בכורי ישראל, אנחנו עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, זה התכונה שלנו באופן טבעי. אבל ספירת העומר מחברת את זה, את מאכל בהמה, אל החיטים. בשבועות אנחנו מקריבים את שתי הלחם מן החיטה. חיטה זה כבר ביטוי לשכל, הנה הרב יגיד את זה, מאכל אדם, לא שעורים, העילוי השכלי הרוחני עץ הדעת חיטה, הייתה, כן, יש דעה אחת בגמרא, שעץ הדעת, כן, זה חיטה, חזל אומרים, ממתי יש לילד דעת, מרגע שהוא יכול לאכול לחם, כן, זה משל, אבל זה משל שמביע את זה שהחיטה זה ביטוי כבר לצד היותר עליון שלנו. אני לא יודעת מה קורה בלעתיד לבוא, אני לא יודעת אם בלעתיד לבוא יהיה עניין של אמונה בלי שכל, בגלל שכבר הגענו לשלב שהכל הכל בעולם זה דרך השכל, אז קשה לי להאמין שנחזור אחורה. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ומרחבי החיים, באופיים כל אחד בצורתו העצמית השלמה, ואין שום דבר מעיק לו כלל, ובהתכנסם והתקשרם יחד למערכה אחדותית עליונה. אז בעצם הרב אומר שמה שאנחנו עוברים מפסח עד שבועות, זה מה שאנחנו עוברים בחיים שלנו. קודם כל בפסח, זה הגילוי של האמונה הטבעית, הפשוטה, הפנימית שקיימת בתוכנו. עם זה אנחנו נפגשים בפסח. אשר בחר בנו מכל העמים, זהו. מה זה בחר בנו מכל העמים? יצר אותנו כאלה. מחוברים לאלוקים, מאמינים באלוקים, ממשיכים את התכונה הזאת של אברהם, יצחק ויעקב. זה קודם כל, זה פסח. אבל זה לא נשאר בפני עצמו. עכשיו אנחנו יוצאים למסע, ואנחנו הולכים 49 ימים, ממאכל בהמה למאכל אדם, ממנחת צהרים לשתי הלחם מחיטים. כלומר, זה מסע ארוך שאנחנו עוברים אותו לאורך כל הימים של פסח וכל שבעת השבועות של ספירת העומר, ואז כשאנחנו מגיעים למתן תורה, אנחנו מתחילים ללמוד את התורה, לברר את התורה, להקשיב לתורה, להיפגש עם התורה ברובד השכלי, זה מתן תורה. אז אשר בחר בנו מכל העמים זה פסח, ונתן לנו את תורתו, זה מתן תורה, אבל שני הדברים האלה מחוברים, זה לא שני פרטים שונים שאין ביניהם קשר. ספירת העומר אומרת, זה מהלך אחד, זה סיפור חיינו, אנחנו מתחילים בצדדים הטבעיים, הפשוטים, העמוקים שלנו, ומשם אנחנו הולכים ומטפסים ועולים 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 עד שאנחנו מגיעים להר סיני, ובהר סיני אנחנו מקבלים את התורה בשכל, ברור שגם בלב. אבל ממתן תורה אנחנו מתחילים ללמוד את התורה, להקשיב לתורה, לשאול שאלות על התורה, לברר מה התורה רוצה ממני. זה מה שמתרחש בשבועות, והרב אומר ששני הדברים ביחד זה מערכה אחדותית עליונה. אני רוצה שנראה רק את השורות האחרונות של אין היה, 2-4, בערך 6 שורות מהסוף, שהרב בעצם מסכם. הרב בעצם אומר לנו, את חוזרת עכשיו הביתה לתקופה, נכון שיש פער ביני לבין ההורים שלי, קודם כל בלב לא צריך להיות שום פער, בלב אנחנו אחד, אנחנו דם מדמם, אנחנו בשר מבשרם, זה ברור. אבל גם ברובדים האחרים של החיים, להרגיש את השייכות, להרגיש את החיבור, נכון, יש דברים שאולי לא תוכלי להגיד בשולחן שבת והיית רוצה להגיד, אבל כשאת יודעת שהכל נובע משם, מאבא ואמא, אז זה נותן גם לתורה שאת מרגישה שלא תוכלי להגיד, זה נותן למקום אחר, את לא מנותקת. אז בואו נראה רגע את השורות האחרונות שהרב אומר, ובאמת השכל עצמו הטוב באמת יורה שהמצב הטבעי הוא עמוד גדול אל השלמות, אנחנו חייבים את השלב הראשון, וראוי לצרפו אל השכל הישר, החפץ בצדק, באמת ומישרים, שהם ההכנעה להורים ומורים, הכנעה, הכוונה שיהיה לנו כבוד, שיהיה לנו כבוד לאבא ואמא, שיהיה לנו כבוד למי שלמדנו ממנו תורה בינקותינו, בצעירותינו, וכבוד וכבוד כל מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין, ומהם רק אם אנחנו יודעים לתת כבוד לאבא ואמא, רק אם אנחנו יודעים לתת כבוד למי שלמדנו מהם פעם, ומהם יעלה אל כבוד גדולי החכמים בדור ובדורות הקודמים, ומהם לעמודי התורה חזל הטהורים, ואז ילך לבטח בדרך החיים והטוב. אז הרב אומר, בואו לא נתבלבל, בואו לא נגיד, יש במדרשה שלנו רבנים כאלה צדיקים, אז איך אנחנו יכולים להסתכל בכבוד אל אבא ואמא? הרב אומר בדיוק הפוך, אם את לא יודעת לכבד את אבא ואמא, אז את רק מדמיינת שאת מכבדת תלמידי חכמים. אם את לא נותנת לאבא ואמא את המקום הראשוני בחיים שלך, אז את לא מבינה בכלל מה זה תלמיד חכם, ואת לא מבינה מה זה גדולי תורה, ואת לא מבינה מה זה חז"ל. יש איזה סולם שאם ניתן מקום לאמונה הטבעית, אחר כך נדע גם לתת ערך ומקום לאמונה השכלית. אז הלוואי שנזכה, כן, גם כתבתי לכם אתמול, זה לא קל לחזור הביתה, ובטח בלי שהתכוננו פשוט, אופס, זרקו אותנו הביתה, לא הספקנו לדבר על זה, לא הספקנו להתכונן. מה זה להיות בבית? אני יודעת, להיות בבית זה צפוף, ולפעמים מעצבן, וזה דורש דברים, ואני צריכה לעשות דברים שלא רציתי, ויש כל מיני מפגשים וחיכוכים שהם לא פשוטים, ואני צריכה להגיד לעצמי, לא לשכוח שהכל, הכל, הכל מתחיל בבית. וזה שזכיתי להגיע למדרשה, זה בסוף, 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 מכוח אבא ואמא, גם אם בהתחלה רצו, לא רצו, פחדו, לא פחדו, בסוף בפנים, 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 יש משהו מהאמונה הטבעית שהצמיח את כל האמונה השכלית הזאת, וזה הזדמנות, פסח זה הזדמנות, נכון? כתוב שצריך לבאר את החמץ, לבאר את החמץ זה גם את את התחושות של הגאווה וההתנשאות, ואני מבינה יותר, והם בקושי מבינים, ועוד כל מיני מחשבות רעות שכאלה, להזיז אותם לצד, לבאר אותם, והפוך, לשמוח, לשמוח בבית שממנו צמחנו, שממנו גדלנו, ולתת לו, לתת לו את כל מה שאנחנו יכולות לתת. ומתוך זה גם באמת, כמו שהרב אומר, לזכה להתחבר לתורה, להיות חלק מהתורה, להבין את התורה יותר לעומק. הלוואי שנזכה בעזרת השם. בעזרת השם.